חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני נווה דרומי, ואני היום השוטרת הטובה. ואני רוצה להגיד מילה טובה לאלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, ולרמטכ"ל אייל זמיר על הביקור שלהם בחווה בשומרון. במשך שנים מערכת הביטחון הסתכלה על המתיישבים ביהודה ושומרון, ועל ההתיישבות היהודית שם כנטל, במקום להבין שמדובר בנכס. במקום לראות במתיישבים חלוצים, ראו בהם מטרד. כך למשל, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האירוע בו נחטפו למעלה מ-250 יהודים לעזה, אחרי אירוע חטיפה מוקדם יותר, חטיפה ורציחה של שלושת הנערים, אחרי החטיפה של נחשון וקסמן, ועוד ועוד אירועים שאמורים היו מזמן ללמד את מי שלא הבין מי הקורבן ומי גם מתעלל וגם מתקרבן, תחת אלוף פיקוד מרכז לשעבר יהודה פוקס, התבצע תרגיל המדמה חטיפה של ערבי, בידי יהודי. לא מזמן היה עוד אירוע בו ניסו לטפול על נערי גבעות אירוע אלימות שלא היה. יחיל אינדור שניסה להגן על עצמו הפך גם הוא לאשם כשבסך הכל הגן על עצמו ממחבל ערבי. אז בעולם ההפוך שלנו ביקור המטכ"ל ואלוף פיקוד מרכז בחווה זה שינוי משמעותי ויש עוד קרן אור. בלוט החליט השבוע לעקור עצים ששימשו מחבלים למסתור כדי לרצוח יהודים, כמובן. עמוס שוקן קרא לו פושע מלחמה, כשבפועל הוא כנראה הציל חיים. פשוט חיים של יהודים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. בשעות האחרונות בכל העולם, והפעם גם בישראל, מוקרנות תמונות של מחלצים פלסטינים בבית חולים מופגז בעזה, סופגים פגז קטלני נוסף תוך כדי חילוץ, ונהרגים מול המצלמות בשידור חי. לפני שאנחנו מבקים את קריסת מעמדנו בעולם, הסרטון הזה צריך לזעזע גם אותנו, לגרום גם לנו להרגיש סלידה ובושה. כי גם ליצר הנקם אחרי זוועות השבעה לאוקטובר, יש גבול. אם נותרה בנו מעט אנושיות, מעט חמלה, הסרטון מחאן יונס צריך לגרום לכל ישראלי לומר עד כאן. מספיק עם המלחמה האינסופית, מספיק עם ההרס וההרג, מספיק עם הפקרת החטופים, מספיק עם האותר לפרסום, די! הרמטכ"ל דורש תשובות, בדרגים המבצעיים ימצאו תירוצים, ובלילה כבר נשוב להפגיז בעזה, כמו בכל לילה בחודשים האחרונים, בידיעה שגם נשים וילדים ששרדו עד עכשיו ישלמו את המחיר. את הניצחון זה לא יביא, גם לא את החטופים, רק המשך השקיעה בבוץ והפיכת ישראל למוקצת, גם בקרב אוהדיה שהתייאשו ממנה. הממשלה הזאת נכשלה בהמון תחומים, אבל הצליחה במשהו אחד. החברה הישראלית אטומה, סגורה ועוצמת עיניים למה שנעשה בשמה מסביב. הפכנו אדישים לזוועות, אדישים למראות, מנסים בכל הכוח לנהל חיים נורמליים, כשמסביב השנאה והגזענות פורחת. וזאת לא רק עזה, זה עמוק יותר. בשטחים, אלוף פיקוד נותן הנחיה לעקור 3,000 עצי זית כאמצעי הרתעה. תג מחיר כמדיניות רשמית של צה"ל. בישראל נהגי אוטובוס ערבים מותקפים, עיתונאים ערבים מעוקבים, הגזענות והאלימות משתוללת, והמשטרה עסוקה בלרדוף אחרי מפגינים בעד החטופים. את המלחמה הזאת חייבים לעצור, לוותר על חלום ההתנחלויות, ללכת מיד לעסקה נמצאת על השולחן. אם אנחנו לא נעשה זאת, העולם יכריח אותנו לעצור, ונשאר ללא הישגים וללא החטופים. שנתחיל?
כן, כן, איתנו על הקו כבר השרה, גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה של ישראל. ערב טוב.
שרה גם.
נתחיל אולי מהאירוע בחאן יונס, השרה גמליאל, אני כבר רואה את, את ההתייחסות לאירוע הזה, גם בתקשורת פה אצלנו, וגם בטח בתקשורת העולמית, עוד מעט נתחיל לראות התייחסויות. מה, איך את מתייחסת לאירוע הזה? טוב.
טוב, הייתה תשובה מוחצת. אמרתי לך לא לפתוח בשאלה הזאת.
אז את השאלה היית פותח?
לא, האמת שזאת השאלה המתבקשת. אבל את השאלה הבאה, אני לא אעשה פה ספוילרים, את יודעת.
לא, אבל אולי באמת נדבר על האירוע הזה, כי
אז בואי נחזור לשרה, ואחר כך אולי נמצא את הזמן.
נמצא לי איפה להחנות במקום שיש לי קליטה, כי זה עובד פה. הלו.
שלום, השרה גמליאל, אנחנו בשידור. שלום.
כן, איתכם.
אהלן.
אני פשוט בנסיעה לדרום, ויש אזורים ללא קליטה.
כן, אני אחזור על השאלה שלי, רציתי לבקש את התייחסותך לאירוע בחאן יונס שכבר מהדהדים אותו גם בארץ וגם בעולם.
כן, תראי, בעיקרון אנחנו נמצאים במלחמה, מעבר לזה אני לא ארצה להיכנס יותר מדי לפרטים, והדברים, טוב, כפי שמתברר לך, אנחנו מתעסקים פה עם מפלצות, ובכל מקום שאנחנו מגיעים לפעילות, אז אנחנו...
את חושבת אבל שיש לנו על מה להתנצל? בסופו של דבר זה אזור מלחמה, אנחנו יודעים שמחבלים לא בוחלים בשום מקום להסתתר בו, כולל בתי ספר, כולל בתי חולים.
אין ספק שכל ההתנהלות של ניצול ציני והשתמשות כמגן אנושי של אוכלוסייה, כולל את החטופים שלנו, זה דבר שמעיב לאורך כל מהלך המלחמה, וזו הסיבה שאנחנו תמיד מוודאים ודואגים ומבקשים במקומות מסוימים מהאזרחים לעזוב את המקומות הללו.
אבל השרה גמליאל, את יודעת...
שמקבלת ביטויו גם לעתים במקומות של בתי חולים וכיוצא בזה.
באירוע הזה שבית חולים כבר הופגז, ואז ההפגזה היא כשיש צוותי צילום ויש מחלצים שנמצאים שם, אפילו הרמטכ"ל באופן פומבי דורש לראות תחקירים ונכנס לאירוע.
אנחנו,
אז אולי נכון, רגע, אולי נכון אפילו מבחינה תדמיתית שממשלת ישראל תביע איזשהו צער על התמונות, תבקש בדיקה, את יודעת, לפחות אפילו למראית העין.
אני אומרת עוד פעם, אין צבא יותר מוסרי משלנו בעולם כולו, אני חייבת לומר את זה, ועל כן גם החיילים שלנו וגם כולם יודעים להתנהל ברמות הכי הכי ברגישות מערבית, ודאי ודאי המקומות שיש בהם אוכלוסייה, וכל דבר אנחנו גם בודקים את עצמנו. כל מהלך וכל תרחיש וכל התקפה שאנחנו עושים, הם תמיד נמצאים... בראייה מבוקרת, ועל כן הדברים האלה נעשים עם מעילה.
השרה גמליאל, אני חייב להתוודות, אני לא הצבעתי לליכוד, אבל אני רואה בך, ויש רבים כמוני שרואים בך, נציגות יותר, הייתי אומר, ליברלית, יותר רציונלית בממשלה, פחות משיחית, פחות קיצונית. ואני שואל, איפה קולך בנושא עסקת החטופים? אנחנו יודעים שיש עסקה על השולחן, אנחנו יודעים שחמאס לפני שבוע כבר אמר כן, ואנחנו שומעים שבמקום עסקה, נתניהו רוצה ללכת למלחמה. אני שואל, מה עמדתך בעניין? האם צריך ללכת לכיבוש עזה או ללכת לעסקה?
אני חייבת ליצור לך אולי כאן באופן שתהיה לך בהירות בכל התמונה. הרי את המתווה של ויטקוף כבר התנהלנו איתו במסע ומתן כבר לפני מספר כבר חודשים, זאת אומרת, לאורך הניסיונות לנסות ולהגיע לעסקה במתווה הזה, ולזכור ולהזכיר לכולנו שהיה פה ניצול ציני של המסע ומתן על מנת לקדם באותו פרק זמן את הקמפיין השקרי של הרעבה כנגד מדינת ישראל, ולא רק שלא רצו להתקדם בעסקה, אלא אף ניצלו את הזמן הזה שאנחנו שם היינו על מנת לבוא ולתעתע בנו ובעולם כולו סביב הסוגיה
הזאת עכשיו, של הרעבה. אבל עכשיו הכל טוב ויפה, עכשיו יש תשובה חיובית.
מה זה תשובה חיובית? הייתה גם אז, ברגע שהתחיל מסע ומתן.
לא, חמאס ביום שני שעבר העביר למתווכות. נתניהו בעצמו אמר בקולו, חמאס בלחץ אטומי. זאת אומרת, יש עסקה עכשיו חיובית, יש תשובה חיובית מחמאס. למה לא מקדמים אותה?
כתוצאה ממה מתחיל שוב הלחץ של חמאס, כתוצאה מלחץ צבאי. אנחנו רואים את זה כל פעם מחדש, לצערנו שרק ברגע שאנחנו נכנסים בתוך תימון צבאי, פתאום חמאס...
אז הנה, זה הצליח, כל הכבוד, האיום עבד. השאלה היא, השרה גמליאל, האם דעתך היא שצריך ללכת עכשיו לעסקה, או שצריך ללכת לכיבוש עזה ולחכות עם העסקה?
אנחנו, קודם כל, כבר עכשיו, המלחמה הרי מבחינתנו ברור לך שהיא לא מטרה. אנחנו מבחינתנו מעכשיו לסיים את המלחמה. לסיים אותה בתנאים שלנו, שאומרים להחזיר את כל החטופים והחטופות, את החטופה שלנו, ענבר הים, עצמך וברכה הביתה, יחד עם 49 חטופים שנמצאים ברצועה, חללים וחיים כאחד. אנחנו רוצים שהרצועה עצמה, בהקשר הזה, היא תהיה מפורזת, שחמאס לא ישלוט ברצועה לא צבאית ולא שלטונית, וגם לא רשות הפלסטינאית, ושתהיה לנו יכולת של שליטה צבאית באזור, על מנת שלא נמצא את עצמנו חדשות לבקרים, מאוימים, על בסיס המטרה השלישית של המלחמה שמדברת על זה שהרצועה יותר לא תהווה איום. ועל כן, כשאנחנו מסתכלים על כל הפרמטרים הללו, עכשיו המלחמה יכולה להיפסק. ברגע והדברים האלה ייכנסו ויענו. וגם כאן אנחנו כן נשלח צוות מסע ומתן עם מנדט, אבל ברור, לשחרר את כל החטופים.
כלומר, לא הולכים לזכח, לא הסכים לזכח, לא הולכים לזכח חלקית עכשיו.
אני אמרתי מה המנדט שלהם בניהולו. יכול להיות שהם הגיעו לתוצאה הזאת, ואשרנו וטוב לכולנו. וזה מה שצריך לבדוק כרגע, את האופציה הזאת שהיא צריכה להיות. ראינו את המצב של החטופים, הרעבה הייתה כנגד החטופים שלנו, הם אלו היחידים שבאמת קיבלו את מסע הרעבה מצד חמאס. אין ספק שבהקשר הזה המצב שכולם כבר הוא מצב הומניטרי קשה מאוד עם סכנת חיים ממשית, ועל כן צריך לפעול ולעשות הכל על מנת שחרר את כולם וכמה שיותר מהר. ואני לא יודעת לומר לך אם היום אנחנו נמצאים בסיטואציה לאור הרעבה שהם פוגעים בחטופים שלנו, ביכולת לאפשר שבעוד 60 יום בתום עסקה במתווה ויטקוף, זה יהיה ריאלי בכלל שהם יוכלו לשרוד את המערכה הזו. ועל כן אנחנו כאן רוצים לסיים את המלחמה וכמה שיותר מהר, ולסיים את המערכה בהחזרת החטופים כולם, וזה הדברים שנבחנים כרגע.
כשאת, יש לנו מחר את יום הצירה, יום מחאה נוסף, הפעם בלי השבתה, יכול להיות שהם שמו לב שלא הייתה הרבה התגייסות לנושא הזה, אבל יום הצירה שמתרחש מחר, את יכולה להזדהות איתו?
אני מהבחינה הזאת אומרת שאנחנו כקבינט שגם אמור להתכנס על מנת להמשיך את הפעילות של סיום המלחמה, יש לנו מספר חזיתות נוספות שאנחנו מתמודדים איתה, אנחנו בפוטנציאל טוב דווקא למימוש של הסכמי אברהם מורחבים, עם אופציה גם במדינות ממש, בגבולות מדינת ישראל, לפתח מערכות יחסים, או של הסכמי ביטחון, הסכמי נורמליזציה, אנחנו רוצים לתת
אבל יש לכם איזה חשש שהמחאות האלה התגלגלו להיות המחאות שהיו דומות למה שקדם לשיבה באוקטובר, המחאות נגד הרפורמה?
אני בהחלט חושבת שכל המחאות האלה מבחינתנו, אם זה לבוא ולהשפיע על הממשלה או על הקבינט, אז זה לא דבר שהוא משפיע. ההפך, אני מבחינתי חושבת שאנחנו מבחינתנו עושים את הכל ממילא כדי לקדם את הדברים, וכל השיח הזה הפנימי ונותן אולי מוטיבציה הפוכה עבור החמאס לחשוב שעוד רגע הדברים יהיו להם יותר קלים בגמישות שנצטרך לתת, וזה לא בנמצא.
תגידי, זה נכון שיש עלייך איומים מכיוון איראן?
אני אכן מובטחת באופן בתקופה של החודשים האחרונים, עכשיו קצת יותר. אני, זה לא סוד.
מהו האיום?
תראה, אתה יודע, איראן שמה לה כמטרה לפגוע באישיות בחירה פה בארץ. אז אני לא יודעת, אני לא זאת שקובעת את מידת הסיכונים והאיומים, זה המערכות של הביטחון שלנו באים לקבוע מי מאוים ומי לא, על בסיס נתונים שיש להם.
אבל למה דווקא את, כלומר, למה...
האם מדובר על קשרים שיש לך בשם ממשלת ישראל עם יורש העצר הגולה של איראן, אנשים מהאופוזיציה האיראנית, לכן החשש...
זה לא סוד שכבר ממש בעבר הרחוק ממש, עוד עם השר החוץ שכבר מצא את מותו במסוק, המסוק שהתפוצץ ואז כבר כתב נגדי לבריטים, על הפעילות עם הגולים האיראנים, וזה לא סוד שהבאתי לכאן את יורש העצר האיראני, רזה בעל אבי, ושאנחנו בקשר, וזה לא, הדברים האלה הם דברים הגלויים שבעניין, וכן, אתה רואה שהמשטר הזה הוא משטר מעורער לחלוטין, כולי תקווה שהוא ייפול במהרה, שהעם האיראני יזכה מחדש לסגסוג גם כלכלי וגם במערכות יחסים עם העם שלנו, שנוכל לפתור להם את בעיות המים והחשמל והאנרגיה שקיימת אצלהם במדינה, איך אומרים, דיברתי קודם על הסכמי אברהם.
ואת מערכת פה בשבוע הבא משלחת, נכון? של גולים איראנים. את רוצה לספר לנו מעט על זה?
כן, הגיעו לכאן גולים איראנים שהם חוקרים, שיבואו ולראות איתנו את מדינת ישראל כמודל וכפתרון, וכל הבעיות המאוד מורכבות שקיימות כרגע בתוך איראן. אני חושבת שהקשרים הללו עם העם האיראני הם כל כך חשובים, שבסופם אני ארצה לראות את הסכמי קורש, על בסיס קורש שנתן לעם היהודי בזמנו להקים את בית המקדש השני, ומאז, לאורך כל הדרך, גם בתקופה שאם אנחנו בודקים מה היה בתקופת השואה, אז גם אז שמרו על היהודים והגנו עליהם בתוך איראן, וכל השנים היה קשר מאוד טוב בין העם האיראני לעם שלנו, במדינת ישראל לבין איראן, כמדינה, אנחנו עזרנו להם אז בבניית כל התשתיות, ואין סיבה שבגלל משטר קיצוני, פנאטי, שרוצה להפיץ את האסלאם במהפכה אסלאמית פנימית לכל העולם, רוצה לפגוע דווקא בישראל, שישראל מהווה עבורו את האבידנס, בעצם את הממצא העובדתי לקיומו של התנך, וכך הוא חושב שאם הוא פשוט ישמיד את מדינת ישראל, הוא יוכל להפיץ את תורתו, בכל העולם, מיודו ועד כוש, במנטרה ההיסטורית.
בקצרה, שרה, אולי על המשלחת שמגיעה השבוע הבא לארץ?
כן, בהחלט. היא תגיע קודם כל לכנס שאנחנו מקדמים. הרי יש לי אגף חדש שהקמתי במשרד החדשנות מדע וטכנולוגיה, שנקרא אגף קו האופק, שהוא בעצם מנהלת המודיעין שהייתה בעבר, שנמצאת במשרדי ומסתכלת אסטרטגית גם ארוך טווח וגם על מורכבויות שקיימות בכלל בכל העולם, ובמתן פתרונות של טכנולוגיות מתקדמות ומפציעות ובהרבה תחומים נוספים. וכאן הם יגיעו והסתובבו איתנו, גם יהיו איתי בסיורים ברחבי הארץ, גם במכון ויצמן וגם במתקני התפלה, שיכולו לראות את היופי שבהתפתחות של פתרונות במצוקת המים.
כן, אבל זה יוזמה ברוכה, אין ספק, אני בספק אם זה ישנה משהו ככה ביחסי הכוחות האסטרטגיים כאן באזור.
רק כוח ישנה את העם האיראני.
העם האיראני שרואה שאנחנו הצגנו להם במהלך המלחמה את הפגיעות של המשטר עצמו כמה הוא חלש, גם נגד הבסיס וגם נגד משמרות המהפכה, וגם שרואים אותנו כאן כפתרון בעבורם, וכשעדיין שלנו מושטות לשלום מול העם האיראני, שאנחנו באמת יכולים לפתח את כל הקשרים הפנים מדינתיים בינינו, אני מאמינה שזה הוביל בסופו של דבר למהפכה, מהפכות בסופו של יום קורות, מתוך העם עצמו, וכולי תקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
בעזרת השם.
על זה אנחנו מסכימים.
שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה.
ראינו את הסרטון. תודה רבה, שרה גמליאל. תודה רבה.
תודה.
אני חייב להגיד לך בחצי משפט שזה מאכזב אותי שכל השרים נשמעים אותו הדבר בנושא החטופים, ולפחות אחד שאומר, אתם יודעים מה, צריך ללכת לעסקה הזאת כבר, שהיא נמצאת על השולחן.
איזה עסקה יש לך על השולחן?
אחד שיהיה לו אומץ להרים את נס המרד ולהגיד,
יש
עסקה עכשיו להחזיר עשרה. מה זה הולך ברגל? עכשיו אפשר להחזיר עשרה.
ואתה מאמין שהם באמת
ילכו
על זה? אפילו טראמפ אומר לך, אפילו טראמפ אומר לך שיש מקבלי החלטות שמבינים את מה שיש להם על הכתפיים, את האחריות שיש להם על הכתפיים.
ומפקירים עשרה חטופים.
ויכול להיות שהם למדו לקח מהשיבה באוקטובר, אתה יודע?
שלום אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
אהלן.
שלום אבי.
העולם רוכש, מה קורה בצהל לגבי התקיפה? רמטכ"ל בעצמו נדרש לאירוע. אנחנו מדברים על ההפגזה של בית החולים בח'אן יונס.
אירוע קשה ביותר, אפשר להגיד את הקלם מבצעית של צהל, שהיא גם מצולמת ומתוקשרת בכל העולם ומעדדת, והיא גם מסכנת עכשיו את המשך ההתנהלות של צהל בעזה, ובהחלט זה אחד המשברים היותר משמעותיים שנפלו על ישראל מבחינת פשוטית בעולם, מאז בעצם התחידוש הלחימה ברצועת עזה. מה שאנחנו מבינים זה שצוות של טנק, או כוח של צהל, אני לא יודע אם זה הצוות עצמו של הטנק או צוות אחר, מזהה איום לשיטתו מאותו גרם מדרגות חיצוני של בית החולים נאצר בח'אן יונס.
הבנתי שמדובר במצלמה, נכון? האיום מוגדר כמצלמה, שזיהו שמצלמה שאולי מצלמת את הכוחות. זה לפחות מה שראיתי.
היו שם מצלמות, כן, זה היו מצלמות של צוות טלוויזיה, זה מצלמות שעומדות שם באופן קבוע, אגב, ומשדרות שם כל הזמן מאותו גרם מדרגות. ובכל מקרה, באותו שלב, צוות טנק מבצע ירי לעבר אותו גרם מדרגות, בחלק העליון של הגרם מדרגות, ממש על הגג, פוגע בקבוצה של אנשים שעומדת שם, ומיד לאחר מכן, כשמגיע כוחות החילוץ, החבר'ה המקומיים, כדי לחלץ, כשחלקם רואים בתמונות גם עם וסטים כתומים של כוחות הצלה, הצוות הטנק מבצע ירי נוסף, פוגע בהם, פעם נוספת, ולפי הפלסטינים יש שם כ-20 הרוגים, אבל התמונות האלה מצטלמות רע מאוד בתקשורת העולמית.
אבל אבי, מעבר לזה שהן מצטלמות רע, כי למעשה כל דבר שישראל עושה בעולם ממסגרים אותו כדבר שמצטלם רע, בסופו של דבר זה לא חדש שמחבלים מסתתרים בבתי חולים, תופסים שם מחסה, זה לא חדש שהם מתחפשים לכוחות רפואה לא פעם. חוץ מזה שזאת מלחמה, ובמלחמה יש טעויות, זה לא אזור סטרילי, זה לא חדר ניתוח, וחבל שזה, אתה יודע, אף אחד לא התכוון, זה לא היה בכוונה, אבל מלחמה יש טעויות, זה כמו הסיפור עם שירין אבו אקלה, זה די דומה.
לא, אז קודם כל אנחנו מדברים בחדר ניתוח. בסוף פגענו בבית חולים במתקר שגם בין היתר מי שנמצא.
אבל זה בתי חולים שמסתתרים בהם מחבלים.
עדיין זה בית חולים.
זה לא חדר ניתוח במדינת ישראל, איכילוב, סורוק, הרמב״ם, שאנחנו יודעים ששם באמת אמונים על להציל חיים. שם יושבים אנשים שעוסקים מדי פעם, או כל החיים שלהם, באיך לרצוח יהודים.
אז קודם כל, אני לא הסניגור של החמאס, אבל אני כן הסניגור של צה"ל במקרה הזה. ואני חושב שפה היה פה כנראה, אני שוב לא נכנס למה שעבר לחיילים, ואני חושב שקודם כל צריכים לגבות את החיילים, בכל מצב ובכל מקרה, כי הם החיילים שלנו, אנחנו שם
עכשיו
את הקרב, וגם אם טעו, אנחנו, שהם לא הם, אנחנו הציבור, המדינה, הם אלה, סך הכל השליחים שלנו, וכל ההגנה מגיעה להם. אבל יחד עם זאת, צריכים להסתכל, אנחנו צריכים להיות צבא ערכי, ויש לצהל הרבה מאוד אמצעים וכלים, גם בטנק וגם באותו כוח שפעל, כמו למשל רחפנים. אתה רואה שמזהה שיש לך איזה איום, אתה בתוך טנק ואתה כרגע מוגן, תעלה רחפן לאוויר, תסרוק את הנקודה הזאת, תוודא לראות בכלל שאם מדובר במחבלים, אם מדובר באיזושהי פעילות עוינת, בפעילות...
אז אבי, אני רוצה לשאול אותך, כי כל בר דעת שרואה את הסרטון מבין שמשהו פה לא בסדר. לא צריך להיות מומחה צבאי גדול, לא בכדי הרמטכ"ל מתערב, וזה מה שבדרך כלל לא קורה.
ברוך,
עכשיו השאלה שלי, האם בעקבות האירוע הזה, שכמובן הוא אירוע בינלאומי, האם א' צהל הולך להסיק מסקנות ולפעול, ולשנות חלק מההתנהלות שלו, או שהולכים איכשהו לתרץ ולהמשיך רגיל?
הנהלים הם מאוד ברורים. תראה, עוד פעם, מה שאני אמרתי עכשיו עם הרחפנים, תראה, כוח שנע בשטח, הוא חייב להיות מלווה ברחפנים. אנחנו בשיא הקיץ, התנאי רות סבירים, היכולת הטסה היא סבירה, אין סיבה שבעולם שהלקוח הזה לא יחפשו רחפנים.
אבל אני לא מבינה, אני מתחברת מאוד למה שאמרת בדברים הקודמים שלך, זה שאנחנו, שבסוף צריך פה לשמור על החיילים, להגן על החיילים, הם בסוף ביצעו פקודה, ואני בכלל לא מבינה את השיח. הרבה יותר מטריד אותי למשל, לא, הרבה יותר מטריד אותי למשל, שבגלל טעות צהלית למשל, אז מורידים בניין לא מהאוויר, אלא שולחים חיילים פנימה, זאת טעות שמטרידה אותי הרבה יותר.
רגע, אבל אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה. קודם כל, כדי להגן על החיילים, כשכוח נע בתוך חניונס, אני מצפה שלהקת רחפנים תלווה אותו. לשמור עליו על האגפים.
אבל אבי, אתה הולך לרחפנים ואמרת את הדברים. הרי יש פה שני עניינים. אחד, בכל זאת, מי נותן את הפקודה לבצע ירי לאזורים כמו בית חולים, בוודאי שיש שם עיתונאים. והדבר השני שעולה ברשתות ועולה גם במקומות אחרים, בגלי תקשורת, וזה נועל של צהל בתקופה האחרונה בעזה, שבו לאחר שפוגעים במטרה, ממשיכים לפגוע במטרה גם כשמגיעים לשם אנשי חילוץ, בשביל שלא יהיה את מי לחלץ. והאם כאן לא השתלבו פה שני אלמנטים, גם פגיעה בבתי חולים וגם ירי אחר לאחר ירי, שצהל אולי צריך להוציא אותה מהמשוואה בהמשך הלחימה?
קודם כל, צריכים, שוב, העניין הזה כרגע מתוחקר, הוא מתוחקר לעומק. האם זה היה פקודה של מפקד הטנק שחש סכנה מיידית וביצע את הירי מתוך הגנה עצמית, שזה בסדר גמור מבחינתו, אם הוא מזהה באמת כוונה ואמצעים מולו ורוצים לפגוע בו, אז הוא חייב קודם כל להגן על שלומו ועל שלום האנשים שלו. אבל זה בכלל מחלוק אותך, חברים. אם אני צריך לשים במשוואה חיי החיילים שלנו ומול חבר'ה אחרים שהם אזרחים תמימים פלסטינים או עיתונאים פלסטינים שנחזים כי מסכנים את הכוח, אז אני מעדיף שהחיים שלנו יישארו חיים ושהצד השני יצטרך לשלם את המחיר כי הוא נמצא בשטח לחימה. יחד עם זאת, אבל יחד עם זאת, צריכים להסתכל גם על הדברים, לראות מה היה הנסיבות, מה היה הסכנה, אם המפקד ירה מיידית, האם הוא קיבל אישור לירי, כלומר הוא יכל לבצע עוד פעולות ולוודא שמשהו פוגע, זה מטרה באמת.
אבי, הדברים נראו, אני רוצה להכניס אותך שנייה דווקא לכובע של דובר צהל, ודובר צהל באנגלית, הרי הנושא הזה הוא משבר בינלאומי. על פי מה שאתה יודע, מה תהיה תגובת צהל? האם זה יהיה, סליחה, טעינו, נפיק את הלקחים, או עשינו בשכל הכוח אוים?
קודם כל, צהל פעם נכון בדקות הראשונות שאמר, קודם כל, אני מתנצל על הפגיעה באזרחים ובעיתונאים חפים מפשע.
הדברים האלה נאמרו, אתה אומר, על ידי צהל.
נאמרו על ידי צהל בדקות הראשונות, גם אני שמעתי את זה באוזני. קודם כל, אמרו שהם הביאו צער על העניין הזה. ובאמת, ברגע שאתה פוגע באדם שהוא לא מעורב, אתה לא רוצה לפגוע, אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא באנו לרצוח בעזה, אנחנו באנו לבצע פעולה צבאית, באנו לבצע משימה צבאית ולפגוע במי שאויב שלנו ולא אנשים בלתי מעורבים. גם זה הסיבות שצהל כל הזמן מפריד בין האוכלוסייה לבין המחבלים, מפנה את האזורים, ורוצה שהאזור הזה יפריד כדי שאזרחים שבלתי מאוהבים לא ייפגעו. אגב, אנחנו לא נכנסים לעזה כרגע, עד שאנחנו נפנה את מרבית האוכלוסייה מהעיר עזה, עד שאנחנו נוודא שמי שנשאר בעיר עזה זה רק מחבלים ואנשים שלא בדיוק מחובבי ציון. ומי שיתקל במקרה כזה ייפגע, אז הוא, יש לו אחריות מסוימת גם על עצמו, כי בסוף אמרו להם לצאת, העמידו להם משטח חלופי, ועומדים מה שנקרא באמנות הבינלאומיות בעניין הזה. אבל לגבי מה שקרה באירוע עצמו, כרגע זה מתוחקר, רוצים לראות את שעון קבלת ההחלטות, מתי זיהו, איך זיהו, מה היה האיום, מה היה הנועל שהם ביצעו, האם הם דיווחו, הם קיבלו אישור בקשר מדרג בכיר יותר לבצע ירי או לא לבצע ירי, והאם בוצע ירי עזרה למקום מסוים. כל הדברים האלה נבדקים, נחקרים, מתוקלים, ואני מניח שב-24 שעות הקרובות אנחנו נראה את התוצאות של הדברים האלה ונשמע אותם. ובסוף, בסוף, בסוף, אלה החיילים שלנו, ואם הם עשו את המשימה, אנחנו שלחנו אותם למשימה הזאת, ושאף אחד פה לא ינסה לרכב עליהם בקטע הזה, כי אני חושב שבקרב... אני כבר רואה את השומעת כל הדיווחים, ואת כל הניסיונות, ואיך ולמה וכמה. ובסוף, בסוף אני אומר, צריכים להבין, החיילים נמצאים בסיטואציות כמעט בלתי אפשריות. יריב, אתה היית שם בעזה, אני חושב, בשירות מילואים, אני יכול להגיד לך שקודם כל החיילים גם עייפים, הם גם שחוקים, הם גם יש להם עומס מטורף, יש להם סכנה מטורפת, רק לפני יומיים נהרג שם קצין, מרחק שכמה מאות מטר משם, עשרות מטר משם, כשנסע למרכז בניין, וכנראה בתוצאה מטעות, המטען התפוצץ עליו בטרם עת, והוא נהרג. זה בדיוק אחד הבעיות שיש לנו כרגע, אנחנו כמות
הפעולות... דברים ברורים. אבי, תודה. תיקון, אני לא שירתי בעזה אף פעם, תמיד בגדה, תמיד בשטחים, בעזה לא יצא לי, אבל לא שזה כל כך חשוב, אני מזכרת. אבל בכל מקרה, נשתמע לצערנו בימים, בשבועות הקרובים עוד הרבה. לצערנו בגלל שזה, אתה כתב צבאי, תהיה כתב לענייני שלום, זה נרגיש אחרת.
אני הייתי מעדיף להיות כתב לענייני תיירות, אתה יודע, זה עדיף יותר.
בעזרת השם, בלבנון אולי תהיה ממשלה מערבית, ובסוריה אולי משטר דאעש באחד מן הימים, ואף אחד לא כתב תיירות שם. אבי, תודה.
תודה, חברים.
זה רק אני אגיד, בחצי משפט, יריב, קח דוגמה, אחד העיתונאים שנהרגו היום בח'אן יונס, עיתונאי רשת מיאל ג'זירה, שנכנס לשטח ישראל בשבעה באוקטובר, היה חלק מטקס החזרת הגופות של בני משפחת ביבס, רחוקים מלהיות...
לא עיקלת את התחושה שלי. אני אומר דבר מאוד פשוט, מחבל שמאיים עליך הוא אויב, אתה צריך לפגוע בו. מי שלא מאיים עליך,
הוא מחבל או עיתונאי?
אני לא מכיר את הרזומה שלו.
מישהו שהיה חלק מהטקס של משפחת ביבס, הוא מחבל או עיתונאי?
אני שואל רק דבר אחד, שידרו את הטקס הזה גם בערוץ שלך לדעתי ובערוצים אחרים, אז אולי גם מי ששידר את הטקס הזה הוא לא בסדר. אני אומר רק דבר אחד, בעיניי מחבל זה מי
שמאיים. הוא היה
בשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בסוף הרי, תסבירי לי שגם הילד שלו, בין השנתיים, אם יש לו כזה, גם הוא מחבל, כי הוא יגדל להיות מחבל. זה בדיוק המדרון שאני לא הולך ללכת אליו. לא, לא מתחמק.
הוא מחבל או לא?
לא, מבחינתי, בוודאי שלא. מבחינתי מחבל זה בן אדם שאוחז בנשק.
רגע, אבל את לא יכולה, אני... נכנס לישראל ב-7 באוקטובר.
פרצת פה את גבולות המשדר, אנחנו אומרים לראיין אנשים, אבל אם את כבר שואלת אותי, אז אני אענה לך. בעיניי מחבל זה אדם שמאיים על חיי או על חיי הסובבים אותי, בין אם הוא מתכנן לאיים או בין אם הוא עושה את זה בפועל. זה מחבל. תועמלנים יש בשפע. בואי נמשיך הלאה. שלום לאוזי רבי, פרופסור אוזי רבי.
אהלן חבר'ה.
מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו רוצים לדבר איתך קודם כל על החזית הצפונית, האם מצפון תיפתח הטובה?
כן.
בוא נתחיל בלבנון. יש המשך, יש מודעה חריגה של ישראל שתומכת ומציעה עזרה לממשלת לבנון מול חיזבאללה. איפה הדברים עומדים עכשיו? אנחנו בדרך לאיזושהי הסדרה מול לבנון?
אני חושב שכן. אינני יודע אם בכוחה של ממשלת לבנון באמת לפרק את החיזבאללה מנשקו, יותר נכון מנשק כבד, אבל אני משוכנע שיש כאן בעצם מאמץ מאוד מאוד ניכר, לא רק על ידי הממשלה הלבנונית שהיא קצת, בוא נאמר, חלשה בשביל לעמוד במשימה לבדה, אבל יש כאן בהחלט את היכולות ואת העידוד של ארצות הברית, של מדינות ערביות אחרות וגם של ישראל באמירה מהסוג הזה, ליצור מציאות כזו. בוא נלך קודם כל על דרך האלימינציה. אני מסתכל ללבנון ועל סוריה כבלוק, שההיסטוריה מכירה אותו כארץ הלבנט ביחד, ואני אומר כך, כל המדינות שהזכרתי נחושות בדעתן למנוע מצב שאפילו דלת אחת תהיה פתוחה בעבור איראן לחזור פנימה. לא עוד. ולכן, מי שמסתכל על מה שקראנו לו הציר השיעי או השר השיעי, יודע שאם יש הישג שעליו אני חושב אין חולק ואין עוררין עליו, ההישג הכביר של המלחמה הזו זה באמת שבירת ציר השיעי ויצירת פלטפורמה גיאופוליטית אחרת במזרח התיכון, הרבה יותר נוחה מבחינתה של ישראל.
עכשיו איראן, כלומר איראן ויתרה על לבנון למעשה?
לא, היא לא ויתרה, היא משוכנעת שהיא תמשיך להחזיק את החיזבאללה עם הראש מעל המים, זה מה שהיא מנסה לעשות. ראינו את אחד הבכירים בפוליטיקה האיראנית, עלילה ריג'ני, מגיע לביירות, מנסה בסופו של דבר לדבר בשפחו של חיזבאללה, אבל קורים דברים בלבנון, ולבנונים חשים שהם נוגעים כאן במשהו שהיה פעם ואיננו עוד, והנה הוא חוזר.
אבל עוזי, כשראש הממשלה אומר שאם לבנון תפעל לפירוק חיזבאללה מנשקו, היא תצמצם את נוכחותה במדינה, עד כמה זה חכם? כי בסופו של דבר, לבנון הייתה פעם מדינה מערבית, ואז ראינו שארגוני הטרור השתלטו עליה, כנראה ינסו תמיד להשתלט עליה.
נכון, אבל יש במשפט של ראש הממשלה תנאי מאוד מאוד גורף. אם ממשלת לבנון תוכל בסופו של דבר לפרק את החיזבאללה מנשקו. אני מניח שהדברים האלה נועדו גם לאוזניים אחרות, ואני מניח שהדבר הזה גם אם יקרה ייקח הרבה מאוד זמן, ובכל מקרה ישראל בעצם תפעל במקביל לקצב ההתקדמות בנושא הזה. אני שוב חוזר ואומר, זה לא שחיזבאללה יועלם ולא יהיה יותר חיזבאללה, אבל אלה יהיו אנשים שהם יותר מיליציה קטנה עם נשק קל, אולי אפשר יהיה להכניס אותם לעניין הפוליטי. אני מאוד מקווה שלא ירחק היום שבו אנחנו נראה את החיזבאללה בסופו של דבר נטול כוח,
עוזי,
וכל הציר השיעי והאיראני כזה שבעצם שייך להיסטוריה.
בוא נדבר שנייה על סוריה, האחות הגדולה, גם שם התפתחויות. עיתונאי שנועד עם השארה אומר שסוריה בשלב מתקדם של הגעה להסכם ביטחוני עם ישראל, גם בתקשורת הישראלית זה מדווח. מה זה אומר הסכם ביטחוני? זה אומר חזרה לקווי הפסקת האש, נדמה לי 74, או זה אומר משהו מתקדם יותר, שיתופי פעולה, התחלה של איזושהי נורמליזציה?
לא, לא, זה יותר מזה. קווי הפסקת האש של 74 אולי כן באופן פורמלי או רשמי, אבל כשאתה מסתכל וצולל לסעיפיו של ההסכם הזה שאמור להיחתם ברוב העם ב-25 בספטמבר, עד כמה שהבנתי בוושינגטון, אתה רואה דברים.
זה הולך להיות ממש טקס? אתה יודע על טקס ישראלי, אמריקאי, סורי?
אני לא יודע על טקס, אבל אני יודע
סורי?
על
הדבר שלא ראינו מאז, לדעתי, כן. פסגת השלום של ברק והשאר שר החוץ הסורי.
אני לא יודעת, אבל עוזי, יריב מדבר פה על טקסים, ואני חוששת.
לא, זה מה שעוזי הרגע אומר, שיהיה אירוע בספטמבר בוושינגטון.
עזוב שנייה, אתה אירוע. גם אוסלו היה באירוע, וראינו מה יצא ממנו.
אנחנו אפשר לדבר על זה.
אני מאוד חוששת מההסכם הזה עם סניף דאש סורי.
אבל אז בוא אני אנסה להפיג מעט את החשש שלך. לא שאני אומר שלא צריך להיות על המשמר, איך אנחנו אומרים, אשרי אדם מפחד תמיד במזרח התיכון, מה גם שאנחנו בהחלט לא מקלים ראש באחמד שרה או מוחמד אל-ג'ולני, אבל אני מסתכל על ההסכם. הנה מה שהוא אומר. קודם כל, מדמשק דרומה, עד הגבול שלנו, ועד הגבול של ירדן עם סוריה, לא תהיה בסופו של דבר נוכחות צבאית סורית, ודאי שלא כבדה, זה יהיה אזור מפורז. בוא נתחיל בזה. שתיים, יהיה בעצם מסדרון הומניטרי עד סווידה, איפה שכל הדרוזים נמצאים, ותסכימו איתי שכזאת לא הייתה. דרוזים בדרום סוריה, דרום מערב סוריה, באים ואומרים בריש גלי שהם מעדיפים להיות חלק מהמציאות הישראלית.
אבל הם לא יהיו חלק מהמציאות הישראלית בהסכם כזה, נכון?
הם לא יהיו, אבל הם יהיו בעצם בסופו של דבר תחת חסות מסוימת של ישראל בכל מה שקשור, יהיה מסדרון הומניטרי, תהיה איזושהי ערבות לביטחונם מתוקף מה שאמרתי, כמובן שלא תהיה, וזה עוד סעיף בהסכם, אפשרות לשיקום צבא סוריה בצורה מלאה על ידי טורקיה וכחלה, וגם יש לנו פה בסופו של דבר איסור בתכלית האיסור על הגנה אווירית וטילים של קרקע אוויר או קרקע קרקע בתוך
אז פרופסור רבי, הזכרת, אין לנו עוד הרבה זמן, הזכרת את המילה טורקיה, ואני שואל מה ההשפעה הטורקית, כי אנחנו יודעים שהשלטון בסוריה נהנה מתמיכה טורקית, והיחסים בין ישראל לטורקיה, איך נאמר, היו כבר ימים טובים מאלו.
נכון.
איך אנחנו מסתדרים בפאזל הזה? כשטורקיה היא בעצם הופכת להיות גורם ההשפעה בסוריה, המרכזי לעומת איראן.
הפאזל הוא כזה שלטורקיה תהיה השפעה בצפון סוריה, יהיה לה בסופו של דבר תשיבר שמאבטח את כל העניין הקורדי לפחות בעיניה. ידידינו השארה יושב בדמשק ומשקם את סוריה מאפס, כי מי שנותן לו את הכל מאלף עטף זה מדינות המפרץ, סעודיה, איחוד האמירויות וארצות הברית, ומדמשק דרומה אני מניח שיהיה כאן על פי ההסכם הזה, הסכם מסגרת ביטחוני, אני מדגיש, ואני בגלל זה לא רוצה לדבר לא על נורמליזציה ולא על דברים כאלה. Okay. יש כאן הסכם שהוא ביטחוני גרידה, אבל אם אני מסתכל נווה בסוף על התוצאה, אם יושם ההסכם הזה, לישראל אף פעם לא היה עם סוריה גבול כל כך מוגן וכל כך מדוקדק בנושא הביטחוני שלו, מאז 48 אפילו הייתי אומר. ולכן אני אומר, בוא נסתכל על זה בעיניים פקוחות. כמובן שיש כאן הרבה מאוד...
יש לנו גם עוד הרבה זמן להסתכל על זה. ההסכם עוד לא כאן, ואנחנו מן הסתם עוד נדבר לא מעט בנושא הזה. אנחנו חייבים לסיים, פרופסור רבי, תודה רבה.
אוקיי,
תודה
רבה, להתראות, ביי ביי.
תודה, ואנחנו פרסומות ונחזור. קשה קצת עם המרואיינים, אה? היינו יכולים להסתדר חלק מהזמן גם בלעדיהם.
לא, גם...
בסדר, זה מצריך מאיתנו להיות תמציתיים ולעקוץ פאנצ'ים.
בייחוד אנשים כמונו שיש להם תמיד מה להגיד, ויש להם דעות, ויכולים להתווכח אחד עם השנייה די בניחותה.
תלוי ביום.
תלוי בנושא.
כן, לאט לאט זה יידרדר, אבל...
עיתונאי מחבל באל ג'זירה.
נמשיך הלאה ברשותך, ואנחנו עם הנושא הבא שלנו, איתנו מי שעשה קצת בלגן בנושא אחר, כתב וויינט וידיעות אחרונות.
כן, הוא עושה בלגן מדי פעם, נטייל בנדל, ערב טוב.
לא, מה פתאום בלגן?
בלגן חיובי,
אנחנו בעד עיתונות חוקרת.
בלגן זה דבר חיובי.
האיש מאחורי הכותרת של עיריית תל אביב מאתמול, נכון?
נכון.
נטייל, תעשה לנו סדר בכותרת שלך מהיום על הבכיר במוסד, מערך ההלבנה וקטר.
כן, בעצם אלה שני סיפורי מוסד שחיברנו אותם אל סיפור אחד. הסיפור אחד הוא בעצם בכיר לשעבר במוסד שהוא משמש מטעם חברת נובארד של פולי מורדכי, הוא משמש מנהל קמפיין ההשפעה הקטרי בשם לייטהאוס. זה בעצם קמפיין שמפעיל צבא בוטים ברשתות. מי שמחבר את המסרים לקמפיין הזה זה ישראל איינורן, שהיה לו לפני כמה שבועות חיקור דין בסרביה. ומי שמספק להם את המסרים שקטר מעוניינת להדהד, זה בעצם השייח תאמר טעני. מקטר, וגם אותו גם חשפתי בידיעות אחרונות, הוא בעצם...
לאיזו תקופה אנחנו מדברים?
על שנת 24.
כלומר, לא, זה לא המונדיאל, זה לא בואו לראות כדורגל, אתה מדבר כבר על 24, זאת אומרת, אחרי שהמלחמה, אחרי השביעי באוקטובר.
יס, אז נגעת בנקודה, זאת אומרת, זה מתחיל באמת מאזור המונדיאל, שם כל החבורה הזאת היא מתגבשת, ובעצם היא לא מתפזרת, חלק מהטענות אולי שיונתן אוריך מתרחק מהם בצורה מסוימת, יועץ של ראש הממשלה, אבל הפרויקט עצמו ממשיך עד המחצית השנייה של שנת 24. אנחנו גם חשפנו שבעצם אחד מהמסרים או אחד מהאירועים שהפרויקט הזה התבקש להדד, למשל, זה ביקור של האמיר בגרמניה. זאת אומרת, והביקור הזה היה ממש בסוף 24. זאת אומרת, כל הפרויקט הזה הוא עמוק 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 אל תוך המלחמה. ואותו בכיר בעצם שניהל את המערך הזה, אז הוא לראשונה מוסר לנו מה שנקרא גרסה לציטוט, הוא בעצם מסביר את העמדה שלו, הוא נחקר בעזרה כחשוד במגע עם סוכן זר, והגרסה שלו נבדקת. אנחנו יודעים שיש לחקירה הזאת טיימר מסוים של ה-60 יום, כבר נאמר לנו שבדיון האחת המעצר שלו
נתן אורי. נזכיר, אתם 60 יום בנושא ניגוד העניינים של ראש השבק לעתיד, נכון? זה היה סיפור פה?
נכון, נכון, בחקירה הזאת של אנשי המוסד.
אבל זה אנשי מוסד לשעבר, אנחנו מדברים על אנשי מוסד כרגע, אני רוצה לקוות.
אז נגעת בנקודה נוספת, בשביעי באוקטובר היה בלגן עצום, אנחנו כמובן יודעים את זה, בכל זרועות הביטחון, ובעצם המוסד, כמו צה"ל, כמו שבק, יוצא לגל של גיוס מילואים נרחב. והוא מגייס גם חלק מהאנשים האלה.
אבל נטל, בוא רגע, נראה בנקודה. אתה חושב שבכלל היינו מדברים על האנשים האלה, אילולא יונתן נורי חיה נחקר?
אני לא יודע.
כי מדברים על זה הרבה, שאילולא יונתן אוריך ואילולא הניסיון של מערכת המשפט לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו אובייקטיביים, אנחנו בודקים את כולם, זה לא איפה ואיפה, הם גם הולכים לאנשים האלה.
לא, אני חושב שהחיבור הזה התחיל נכון בלשכת ראש הממשלה. אני מזכיר לכם, התחלנו מפרשת הבילד, עברנו משם.
לא, אני אומר,
איזה אומללים אנשי אכיפת החוק. אם לא היו חוקרים את פולי, היית אומרת, הנה, אכיפה בררנית, הולכים רק על אוריך. אם חוקרים את פולי, עושים את זה בשביל שלא נגיד שאנחנו אכיפה בררנית. מה את רוצה שהם יעשו?
אני מתייחסת למצב הנתון. אני לא חושב, אני תוהה, אם בכלל היינו מדברים על פולי מרדכי, אילולא,
אני אגיד לך, אני חושב
של... יש פה נקודה מחבר, יריב, אתה אפילו, אני פה נווט, תסלחי לי, הפעם אני עם יריב.
אין בעיה, אני לא נעלבת, נטעל.
תסלחו לי, כן, זה באופן חריג, יריב, נקי מפלגה.
אוקיי.
מה שקרה פה, זה באמת המשתלשלות, שפרשת קטרגייט, פרשת הבילד, הולידה את קטרגייט, לגבי אלי פלדשטיין, פוטליק, אורי חיינורן. משם נולד עוד פרשת קטרגייט קטנה, שזה הפרויקט הזה, פרויקט לייטאוס, שעסק בו איינורן, ומשם זה התפתח לכל מי שהיה, לכל מי שעסק בפרויקט הזה. אז יש לנו בעצם, זה לא כמה...
נגיד לך, מה שאתה מספר, בעיניי מדהים, זה שנכנסו גורמים קטרים, או כסף קטרי נכנס לעסקה של ראש הממשלה, זה כבר ידוע ומזעזע, אבל זה שגם אנשי מוסד, אתה אומר ששירתו במילואים, תוך כדי שירות שלהם במוסד, הם ממשיכים לקבל מימון קטרי, ולהדהד מסרים קטרים, זה נשמע לי הזיה, ובעיקר אני מוריד את הכובע לקטרים. הצלחתם להיכנס ללשכה של ביבי, הצלחתם להיכנס למוסד. מדהים?
יריב, בוא,
מה זה? לפרוץ לטלפון של גנץ לעומת זה.
יריב, מערכת הביטחון, הרי חלק מהקונספציה הייתה זה שתמכו בעברת כספים מקטר. זה לא משהו שזה, זה לא...
נכון, נכון, המוסד.
זה לא שאנחנו, כאילו, חיים בייסי.
ואנחנו מדברים אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו מדברים על אנשים שהם פעילים במקומות הכי רגישים, מוסד לשכת ראש הממשלה, ובאותו זמן עובדים עם הקטרים?
במדינה שעל הנייר לא הוגדרה כמדינת אויב,
מבחינתם. זאת
התאמנות. יריב, אתה רוצה שנדבר על הרשות הפלסטינית, ואני אגיד לך שהיא אויב, ואתה תגיד לי שהיא פרטנר, ואני אגיד לך שהיא צריכה להיות מוגדרת כגוף אויב.
אבל את לא צריכה לדבר איתי על הרשות הפלסטינית, תדברי עם ראשי השבק לדורותיהם, והם כולם יסבירו לך ויספרו לך בחדרי חדרים איך הרשות הפלסטינית מסייעת במניעת פיגועים. אבל יש עובדות, אני יודע שיש פרשנות ויש עובדות. בעובדות הרשות
הפלסטינית. אין לנו זמן לנטעל, רציתי גם לשאול אותו על הסיפור עם השופט מזרחי, אין לנו. אז נטעל, יש לי זמן לשאלה אחת על התנועה לאיכות השלטון שהגישה תלונה נגד השופט מנחם מזרחי.
כן, בסדר.
זה היה בסדר שאומר הרבה.
כן, זה ידחה כלעומת שבא. הם מדברים על 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 תוכן של החלטה שיפוטית, זה לא איזה התנהלות, לא איזה שהיא,
אם כי יש שאלה שכל אחד צריך לשאול אותו, איך החלטה של שופט שלום שחוזר ואומר, לא רק מקבל החלטות, גם מוציא חומרי חקירה לאור, חומרי חקירה שאומרים להיות סודיים, איך התנהלות כזאת מתקיימת? אני לא הייתי כל כך ציני על התנאה.
תגיד, אבל אם בגץ זורקת היועמשית מכל המדרגות כמה פעמים, לא היה צריך להגיש נגדת לונה?
רגע, נווה.
היא דווקא נותנת שיש רשות שיפוטית רצינית וחזקה פה, ושהבגץ הוא לא חותמת גומי של היועמשית.
לא, שהתנועה לאיכות השלטון תרגיש תלונה גם פה וגם פה, שיהיו עקבים.
רגע, אבל אני רוצה, אבל תשימו לב מה עשה השופט מזרחי. זה נכון שהוא יוצא פה מאוד נגד מערכת האכיפה, וכל ההחלטות שלו גם נהפכות, אבל הוא מרים תמרור חשוב, שהמערכת האכיפה עלולה להתקל בו בהליך בסוף. מה זאת אומרת? הוא אומר, תראו, יונתן אוריך, אתם אפילו לא חוקרים, לא מביאים ראיות לזה שהוא עובד מדינה. עכשיו, אני אומר לכם, לי ברור שהוא עובד מדינה. אבל אומר שופט, זה לא ברור. בסוף תגיע פרקליטות לנהל משפט, ויקרה לה כמו שקרה בתיקים מפורסמים אחרים.
אז אולי הוא רק יסייע לתביעה. נתנאל בנדל, תודה רבה. אנחנו ניפגש בבית הכנסת בתל אביב, ונקים שם את המפלגה שלנו.
יאללה.
תודה.
בעזרת נשים. ביי ביי.
אני לא, כנראה שאני לא אצביע למפלגה שאתה שם, יריב.
באמת?
כן.
זה כבר, זה אלבון אישי כבר. ואם אני אתפקח?
מה זה?
אם אני אתפקח?
אם אתה תתפקח,
אז אני אקבל תוכנית, את אומרת. אוקיי.
אז אנחנו נצטרך
פרסומות. ב-103 FM. אנחנו ממשיכים. שלום לעורך דין רוני פלוך, או פלוך? פעיל מטעם...
פלוך.
פעיל מטעם מזכירות הארצית של חסידי ברסלב, למען הנושאים לאומן. אתה כבר על המזוודות?
אנחנו תמיד על המזוודות, מחכים שהמשיח יגיע כל רגע בעזרת השם, ואז כולנו ניסע לירושלים.
100%. אני רוצה לשאול אותך, בתור אזרח ישראלי משלם מיסים, מדוע אני צריך לממן במיליוני שקלים את הנסיעה שלך ושל החברים שלך לאומן, לאוקראינה, למולדובה? למה תקציב המדינה צריך לממן אתכם? כי זה מה שקורה, מי שלא מודע לעניין. הממשלה מעבירה כסף, 10 מיליון שקלים לדעתי, עבור המבצע הזה של הבאתכם לאומן. לא יודע, אני לא, את הנסיעות שלי אף אחד לא ממן.
אתה בדרך כלל כזה יסודי, או רק במקרה של אומן אתה כזה יסודי?
אני משתדל להיות יסודי תמיד, בוודאי שמדובר בכספי ציבור, בוודאי שמדובר בכספי ציבור למטרות כאלו.
אוקיי, אז קודם כל אף אחד לא מממן המדינה, לא אף אחד, כל אחד מממן לעצמו. המדינה לא מממנת לאף נוסע לאומן את הנסיעות לאומן. אני מבין שאתה מדבר על איזשהו העברת כספים שמדובר להעביר לממשלת מולדובה. אכן?
כן, זה מה שדווח. בין היתר, דווח על עוד דברים, אבל כן.
אני מבין את שורש הטעות, ובשביל זה אתם הרי מראיינים.
אז בוא תסביר לי למה אנחנו צריכים לממן את הנסיעות האלה.
לא, אתם לא צריכים לממן, בשום אופן, לא אתה, וגם אני אגב לא מוכן לממן לסתם אזרח אחר נסיעות לאומן, אלא אם בא לי באופן וולונטרי לממן, אבל לא מוכן שהמדינה תכפה עליי לממן למישהו נסיעות לאומן.
אז רגע, אז תעשה לנו, בעצם אתה בעצם אומר שהכסף לא עובר, לא מגיע לטיסות לחסידים לאומן?
לא, כבר אני אעשה סדר בהכל.
אז קדימה.
יש הסכמים בין מדינתיים בילטרליים, בין ישראל למולדובה, ובמסגרת ההסכמים האלה, שחלקם הם קשורים לחקלאות, לתיירות, להרבה מאוד דברים, מדינת ישראל צריכה להעביר למולדובה כסף, לא קשור בכלל לנושאים לאומן, לאוקראינה.
לא, פה אתה כבר לא מדייק בלשון המתה. הסיפור הוא כזה, יש 10 מיליון שקלים שממשלה מעבירה למולדובה, על מנת לממן את המעבר של...
לא, אתה מקריא לי איזה כותרת ביטון, ואני מביא לך מהסעיף התקציבי, זה כל ההבדל, אני פשוט יותר בפרטים, כי זה מעניין אותי הרבה יותר, ולא סתם אני מתראיין בעניין. אתה פשוט לא בנתונים, אז אם אתה מתעקש להגיד את זה, מצוין, אז רבותיי, תדעו לכם שיש מי שטוען, שהם מעבירים לטובת הנושאים לאומן 10 מיליון שקל, אבל זה לא נכון.
אז בוא תקן אותי, לאן הכסף עובר?
הכסף עובר לממשלת מולדובה, הוא לא עובר לאף אחד אחר.
לצורך איזה מטרה?
הוא עובר לממשלת מולדובה בשל הסכמים בילטרליים, זה הכל.
סתם, כלומר, אם אתם לא נושאים את זה בכל מקרה, סתם ממשלת ישראל מנדבת לממשלת מולדובה, בלי קשר לנסיעה שלכם.
לא מנדבת. ממשלת ישראל נותנת במסגרת הסכמים בינלאומיים שאתה עם כל מיני מסיבות, מכל מיני סיבות, מגוון פרטים, חלקם חסויים יותר, כלחם חסוי פחות.
הבנתי, זה חסוי. אז בוא אני אנסה קצת להוריד את החיסיון, ואני אסביר, בוא אני אסביר. מכיוון שעוברים דרך מולדובה, ומכיוון שנמצאים שם, ויש שיעות, ויש לזה עלויות, אז במקום שמולדובה תיקח למשל, תדרוש מהחסידות שלך, או מהגורם שמטיס אותך לדאוג לדברים האלה, ממשלת ישראל אומרת, אנחנו נממן, נממן את האוהלים, ונממן את המעבר, ונממן את הניקיון אחר כך, ואת השירותים הכימיים, ולכן אני מממן את הטיול שלך, זה מה שקורה.
אין בעיה שהמאזינים שלך יחשבו שזה מה שקורה, זה מצוין, בסדר?
תסביר לי אחרת, אתה אומר לי זה הסכמים חשאים בין מדינות.
אז תראה, אני חייב להגיד שאני עדיין לא הבנתי מה, כי יריב טוען פה משהו ואתה אומר שזה לא נכון.
נכון, מדויק מה שהבנת.
אז רק אם תוכל להסביר מה פשר ההסכמים האלה? כלומר, מה טמון בהסכמים האלה?
הסכמים שקשורים למשרד החוץ, למשרד התיירות, למשרד הקליטה, לא קשור בכלל. מה כן?
אבל מולדובה תפסה את
מדינת ישראל, מה כן? מולדובה תפסה את מדינת ישראל כבן ערובה כרגע שיש רצון שיעברו, כי הכסף לא עבר למולדובה בשנים עברו, ואז היא אמרה, וזה הלינקל שעושים בעניין הזה, אמרה, אם אתם לא מעבירים את הכספים שאתם חייבים לנו מדברים אחרים, לא יוכלו לעבור כאן אנשים לאוקראינה, זה כן.
אז זה בכלל חובות של חובות עבר שיש לישראל עם מולדובה, טוב לדעת שאנחנו חייבים למולדובה כסף.
הכספים האלה לא עברו בשנים קודמות?
לא עברו, מה פתאום? עכשיו למדינת ישראל יש הסכם, ותפסו כן, וזה כן, אכן, ברגע שגילו שמדינת ישראל לא רוצה שיהיה כאוס מה שקורה במולדובה עם אזרחי ישראל, שהם אזרחי ישראל, תכף נגיע לסוגיית הצבא והכל, כן, הם אזרחי ישראל, הם לא אזרחים פחות שווי זכויות, כן? אז אמרה, אנחנו לא ניתן לשום אזרח ישראלי לעבור כאן בחודש הקרוב, אם לא תפרעו את החוב הישן אלינו,
רגע, זה הכל. רגע, אבל באמת אין לנו הרבה זמן, ואני כן רוצה שניגע בסיפור של המעצר הריקים.
אני רוצה להגיד לך, כי לא נשאר הרבה זמן למועדורת החדשות, אני רוצה להגיד את כל אותם מאזינים, תקשיבו, מה שהולך להיות בנדבג, משבוע לפני ראש השנה, שרה לפני ראש השנה, זה כאוס, ואני אסביר למה. שתי מדינות בעולם אוסרות על אזרחים לצאת בשל שירות צבאי.
אנחנו אין לנו זמן, אנחנו נצטרך לדבר איתך שוב. תודה רבה לאסף נבו ואפרת קומן, סתיו קורנס, אופק קולר, עומר אוקון, גיא רביב. אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ' ואורי אוזן. תודה לעורך דין רוני פלוך שהיה איתנו, תודה נווה דרומי.
תודה רבה יריב.
שיהיה ערב טוב.
ערב טוב.